הוא נמנה על ראשוני המתיישבים ביתיר שבדרום הר חברון, היה חקלאי וגידל כרמים. כשהציע לחבריו להקים יקב, הם אמרו לו, אתה שיכור. ובכל זאת, היקב הוקם. כבר 11 שנים שהוא מכהן כמנכ"ל היקב, יקב יתיר, שדורג ומדריך רוגוב לעינות ישראל, כיקב השני בטבעו בישראל. היקב הזה, שממוקם אי שם למרגלות מצודה בתל ערד, הוא פרויקט חייו, והוא בכלל למד אלקטרוניקה. שלום יעקב בן דור.
שלום.
מה קורה ביקב בפועל? מה עושים ביקב?
יקב זה חיבור מרתק. זה חיבור בין כרמים, עבודה חקלאית, שלמעשה אנחנו, הכרמים שלנו, שכולם נמצאים ביער יתיר, אנחנו כיקב, חשוב לנו מאוד לשלוט על כל התהליך. היינן שלנו, שהוא למעשה המאסטר של היקב, הוא השף של היקב, ערן גולדווסר, הוא למעשה אחראי על ניהול הכרמים. יש מתחתיו אנשים, מדריכים חקלאים, שהם מנחים וכו', אבל הוא הדאגה שלו לקבל את חומר הגלם האיכותי ביותר. ולכן אנחנו חיים את עונות השנה. מהזמירה בחורף, את השלג, את הגשם, את ההתעוררות. עכשיו אנחנו בשלב של הפריחה וחנתה. הגשם שירד היום, מה יעשה? מחלות, לא מחלות. מיד יצא הנחיה לעצור את ההשקיה בכרמים. זה העסק חי.
אבל זה נשמע כמו לגדל כרם, זה לא יקב.
נכון, רגע. כיוון שחומר הגלם הוא המרכיב המשמעותי ביותר. גם הבחירה שלנו בשם יקב יתיר, יתיר ולא, היא באה לספר את המקום של הכרמים. בכלל ביקב אתה מנסה לספר סיפור של מקום. אנחנו בחרנו, אין לנו שימוש בביטויים כמו יינות אחרים, ספיישל ריזרב. או איזה מילים מהעולם. אנחנו באים לספר את הסיפור המאוד מאוד מקומי שלנו, את נחלת כלב.
זהו, כי אין חובה שיקב יהיה קשור למקום. יקב יכול לקבל את הענבים שלו מאזור אחר בארץ.
נכון, יש יקבים שאוספים ענבים מאזורים שונים, אבל אנחנו רוצים להיכנס למה שנקרא בשפה המקצועית wine estate, אחוזת יין. יש לנו מקום ספציפי, שם אנחנו מקבלים את הענבים, זה הסיפור, אתה חווה את המקום. אנחנו מנסים לא להתערב יותר מדי בייצור היין, ולתת לענבים המקומיים לבוא לידי ביטוי, למשל גם אי שימוש מופרז בחוויות, כי החווית יש לה תפקיד לישן, אבל יש לה גם את התפקיד של הוספת טעמים דרך העץ האלון הקלוי, שהיין מתיישן בו. אנחנו מנסים לעשות זה בצורה מאוד עדינה, כדי שהפרי המקומי שלנו יבוא ויספר את הסיפור שלו. יגיד, שלום, הנה אני, יער יתיר, תתאמו.
אז מה מייחד באמת את היין שמייצרים אצלכם לעומת כל היקבים? הרי יש לא מעט יקבים במדינה.
קודם כל אני אגיד, מה אולי מייחד את האזור? כי אנחנו
אוקיי,
באים
נכון.
לספר סיפור של
נכון,
אזור.
נכון, זו הכוונה.
אז אני חושב, יש מילה בצרפתית שנקראת טרואר. המילה טרואר היא למעשה בית גידול. בית הגידול משפיע על חומר הגלם שגדל בו. הרבה פעמים אני אוהב להסביר את זה לאנשים. מפרחים, למשל בבקעת ערד, בקעת קריות, מתחת ליער יתיר, יש צמח שנקרא גביונית הלבנון, או גביונית ערבית, והגביונית הזאת הרבה פעמים מופיעה באזור ראש פינה, צאנו בצבעים כהים, ובצפון הרבה פעמים בצבעים בהירים. קל לאנשים להבין שהטבע מדבר בצורה שונה במקומות שונים. בענבים אנשים קצת מתקשים, חושבים שזה שפה גבוהה של תחום היין,
שני.
אבל לא. זו שפה חקלאית מאוד מאוד פשוטה, ויש לה הסברים מאוד מאוד פשוטים, ולכן חלקה שנמצאת בגובה 750, היא תהיה שונה בתכונות שלה מאותו חלקת, נניח, זן שנקרא פטי ורדו ב-750, ולא לדבר שהסירה בגובה 600 שונה מהסירה בגובה 800.
סירה גם, סוג זן של הנביא.
זן של הנביא.
כן,
כל
כן.
השמות האלה
כן,
הם מתארים... מה שאנשים קוראים זן של ענבים, כמו בתפוח, תפוח
אבל
גרני,
אתה עושה את זה פשוט, אתה אומר זה כמו בתפוחים, אבל בסוף, כשמדברים על יין, פה נכנס ז'רגון שלם של מילים, של אנשים של היינן, מה שנקרא מדבר בהם, הפיצות, אתה גם בתוך הז'רגון הזה, הרי אתה לא היינן.
קודם כל, אני לא היינן, וטוב שאני יודע שאני לא היינן, כי כשמתחילים להתערבב דברים, זה לא נכון. אני חושב שהמילים, הרבה פעמים, זה חלק מהבעיה שלנו שברחנו לגלות, בכלל איבדנו את המגע ליין, אבל תראה, אנחנו בין פסח שבועות, אז יש לנו קציר, ויש לנו בציר, וגדיד, ואורה, ומוסק, יש לנו אינסוף תיאורים, מול הפיק באנגלית, לקטוף וכו'. כי אנחנו חיינו את זה. עולם היין הרבה פעמים מתרגם היום מונחים שאנחנו מייבאים. הרי היין היה אצלנו. אנחנו יצאנו לגלות. לקחו לנו את זה. אלה שחיו בארצות האסלאם התקשו לשתות יין ולגדל יין בפרסיה. אלה שהלכו לפולין ורוסיה לא גדל שם ענבים. צריכים לעשות יין מצימוקים. קיבלנו את היין פטישים. עד היום זה דופק לנו בראש. אבל מה אבותינו שתו... זה היה לחם חוקם, לאירועים מיוחדים באזור שלנו, באזור שלנו בנגב, לאירועים מיוחדים שתו מים. בדרך כלל, עם כל ארוחה שתו יין. זה ההבדל.
היין היה בצינורות.
אנחנו צריכים לחזור הביתה. ולדבר על יין בצורה פשוטה.
אז אתה לא משתמש בכל המילים המנופחות האלה?
לפעמים מי שלא בתחום, זה נראה לו מילים מנופחות, אבל זה מילים שבאות לתאר. יין הוא משקה מאוד עשיר. מאוד מורכב. אנחנו משקיעים המון מאמצים כדי שתקבל את היין המתוחכם ביותר, החי ביותר, שלפעמים קצת יבעת, אבל יהיה גם נעים ועדין. אנחנו נשים שיהיה מעניין.
אז אני רוצה לשאול אותך, יש לך יינן כמו שהזכרת, ואתה מנכ״ל היקב, אתה צריך לחשוב עסקים. אין התנגשות לא פעם בין הדעת היינן לדעת המנכ״ל? אז איך זה עובד? הרי בסוף הוא קובע אם היין הזה טוב או לא.
אחד הדברים היפים שאנחנו יודעים לתת את ההובלה לעינן. זאת אומרת, אנחנו נותנים לו...
זה לא יקב...
תראה, ההבדל בין יקב קטן, או מה שנקרא יקב בוטיק ליקב גדול, אנחנו לא חייבים להיות על כל שולחן. אנחנו מוכרים את כל היין, הכל בסדר. מי שאוהב, ישתה. מי שלא יאהב, יש עוד. אף אחד לא שותה יין מיקב יתיר, כי הוא צמא. זה יין שעולה הרבה כסף.
תן לי סדר גודל שהצופים יהיו...
מ-100
ו-250,
אלה היינות באותו שנה.
ומה היין הכי יקר, אם אנחנו רוצים שנייה ככה...
תצא לחנויות, תמצא גם ב-1200, או אני יודע על בקבוק שנמכר, של 3 ליטר, שנמכר ב-10,000, לא רחוק פה בירושלים. אבל, עוד פעם, זה יינות מתיישנים, יש להם את ההילה שלהם, ולכל אדם ולכל אירוע, אדם ניכר בכיסו ובכוסו.
יש לכם קשר עמוק עם עקבי כרמל מזרחי, קשר כלכלי, אני מתכוון. ומעניין אותי אם אתה מזהה איזשהו דמיון גם לא יודע, בחלוציות שיש אולי בסיפור של כרמל מזרחי, אנשים של העליות הראשונות שהקימו את היקבים האלה, לביניכם, שאתם גם בסך הכל סיפור של חלוציות.
בקשר להשוואה בין חלוציות של העלייה הראשונה לחלוציות של דורנו, אני חושב שאנחנו גמדים על כתפיים של ענקים. עכשיו צריך לזכור את זה, מי שילך לזיכרון והסתובב במוזיאון העלייה הראשונה, יבין שכמה את הערכה הגדולה שיש לנו אליהם. אני חושב שבאמת זה מאתגר לבוא לאזור כזה, ויש בזה שילוב של גם חוצפה קצת לבוא למקום כזה, לעשות יין ולהצליח. בגלל זה אגב המון אנשים מהעולם באים, באמת ממקומות הזויים. אבל אני חושב שכן, שיש חיבור. החיבור נוצר דווקא חיבור יפה וחיובי, ואנחנו, תודה, הכל פה זה שרשרת שמתגלגלת, אין פה פתאום יש מאין.
איך נוצר החיבור בניך בכלל? איך משעס?
גידלנו להם ענבים,
אה.
ובחרנו בהם כשותפים נכונים מבחינת היכולות.
לפני שהיה לכם יקב, גידלתם להם
אנחנו ענבים. אנחנו גידלנו ענבים בבקעת ערד, והייתה הצלחה מאוד יפה של היינות האלה, הם זכו לבחורה בעקבי כרמל, ואז נוצרה השותפות מסביב לעשייה שלנו, ומאז אנחנו יחד, וזהו. אבל אנחנו באמת, סך הכל, אנחנו מאוד מאוד חווים את המקום שלנו בצורה מאוד מאוד בסיסית. יער יתיר הוא מקום מרתק בפני עצמו.
ומה פתאום קמים בבוקר, הזכרתי את זה בפתיח, מחליטים להקים יקב, למה? גידלתם ענבים ליקב מוכר, גדול, זכיתם שם לבכורה, למה להקים יקב?
תראה, זה התחיל, התחלנו בענבי מאכל, ב-1980, הייתה את הזכות להשתתף בנטיית קרם ראשון, כאורח, כבחור משועמם בקיץ, שבא להרים, אבל אחר כך ניתוק כרמי היין. אבל הסיפור של העקב התחיל דווקא בחלקה שגידלנו ענבים אורגניים, ואז חטפנו איזושהי מחלה של קנימה קמחית, לא היה ניתן לשווק את זה. ואז החלטנו שאנחנו מסכנים מיץ ענבים אורגניים.
ואז יצא מתוק.
וכשחזרנו עם המיץ ענבים האורגניים, אמרתי לחברים, יאללה, מקימים יקב.
למרות שמיץ ענבים אורגני זה לא יין.
זה לא יין.
שנמכר ב...
זה לא יין. אני לא יודע באיזשהו שלב זה נוצר ככה, ואז ללכת לעשות תוכנית עסקית, ולרדת לפרטים, ו...
אז ככה זה נולד בעצם מתאונה, אתה אומר, מקנימה...
כן. ממה שמפרישה דברים מתוקים. במציאות גם. הנזק שלה שהיא מפרישה משהו שנקרא כמו טל דבש, שאחרי זה זה יוצר פיח על הענב, ואי אפשר למכור אותו. אז תודה. שדלת נסגרת אחת ותחת. כן.
הענבים שלכם גדלים ביער יתיר. מה ההיסטוריה של המקום הזה? מה החוויה שמרגישים מגדלי כרמים ביער יתיר?
אני אין לך, בגלל שבענבים אנחנו מנסים מאוד להביא את האופי המקומי. אתה צריך לזכור שהלקוחות שלנו באמת לקוחות קצה מאוד. מי ששותה את העינות שלנו באמת זה אנשים שמאוד אוהבים את התחום ו...
מבינים בו.
והם מבינים, וידם מאפשרת להם לשתות העין הזה, וזה מותאם למסעדות יוקרה וכו' וכו', ולקצה העליון והגבוה של האנשים שבאים. אנשים מחפשים חוויה, ושיספרו להם חוויה אמיתית. היום כל אדם יכול להגיע לכל מקום ולחוות כאילו כל חוויה. אז אין שום עניין, לנו אין שום עניין להיות כמו לספר סיפור של משהו אחר. ולכן אנחנו מאוד מתמקדים באמת בעשייה הקטנה שלנו, במקום הקטן הזה, יער יתיר. יער יתיר זה היער הנטוע הכי גדול בארץ. הוא יושב במפגש מרתק, והחלק הדרומי ביותר של הרי יהודה, השיפולים שפונים לנגב, הוא יושב מעל מדבר יהודה, מצד אחד הנגב והרי יהודה. זה מנקודת מפגש של שלושה סוגי אקלים, שנפגשים במקום אחד. מצד אחד יכול להיות מושלג, נפגש בין שלג ושמש וקר וחם ורוח, ויבש, ונקודת מפגש מאוד ייחודית שמשפיעה על הענבים, על צורת הגידול שלהם. הלילות הקרים, גם בקיץ, מאוד חשובים לנו לצבירת הטעמים והצבע וכו'. ולכן מאוד חשוב לנו. עכשיו, הדבר המדהים שבשנות ה-60 מתחילים לאור החזון של בן גוריון ווייץ, שזה גם איזושהי ייחוד.
וייץ, רק נזכיר, אתה מדבר על...
מנהל מחלקת הנטיות, יחיעם וייץ, מנהל מחלקת הייעור בקרן קיימת, והוא לוקח את האתגר הגדול הזה, אגב הם מתייעצים עם יערנים באיטליה ובישראל, ואומרים להם לא לטעת, כי היער הזה לא יכריע, ובן גוריון עם התשובה המפורסמת שלו, החלף המומחים משתמש בה גם הפעם, ובעוז רוחם מתחילים לטעת את היער הנטוע הגדול בארץ, אבל... הם מאתרים את השטחים הנוחים ביותר לנטיעה ובוחרים לסכל אותם ולהכין אותם לטובת חקלאות עתידית. ולנו היה את הזכות להגיע אחרי עשרות שנים ולעשות במקום חקלאות בתוך איים קטנים שפרוסים לאורך כל היער הנטוע הזה. ואני חושב שזה בהחלט אמירה של חלק מהעשייה הציונית. אני אגב, לצורך הנטיעה ביער יש תמונה מפורסמת של גם יצחק רבין, ולסקו, ויש שם עוד כמה, לא זוכר מי בדיוק היו, בשביל לשחרר גדוד מגולני שישמור על הנוטעים ביער, כי ראו בזה משימה לאומית. ייעור זה משימה לאומית, ייעור זה לא...
כן. עכשיו, אתה מחובר לאזור הזה לא רק בגלל היקב, אלא בגלל המגורים.
אני, נכון, אני גר פה.
גר ביתיר.
נכון, תשמע, היסטוריה עשירה.
כן, אני רוצה לשאול באמת איזה חוויה זאת ככה, גם לגור באזור הזה, גם לגדל בו את הכרם, יש היסטוריה גם, חתיכת היסטוריה, כמו שאומרים, תנכית לאזור הזה. אתה מצליח להרגיש את זה, לחוות את זה?
האמת שההזדמנות שלי לחוות את זה, בגלל שבאים הרבה מאוד אורחים ועיתונאים מהעולם.
ומה אתה מספר להם?
והדרך הכי פשוטה, להראות להם, למעשה שחזרנו הביתה. זאת אומרת, זה התחושה הבסיסית. אנחנו פשוט חזרנו הביתה, חזרים לייצר יין, כמו שסבא שלנו עשה. יש באזור יער יתיר, כ-180 גיטות עתיקות.
וואו.
אנשים שתו אז כדרך חיים, זה היה חלק מהאוכל. לא ישבת בלי יין. זה נחלת כלב. המרגלים שעולים עוברים מאזור תל ערד לכיוון חברון, כן. עוברים ליד היקב, ושם הסיפור המפורסם שעולים עם האשכול המפורסם. כל האזור כולו משובץ בעשיית יין. מבחינתי, כשבאים אנשים מהעולם, דבר הנכון ביותר זה קצת לשתוק ורק להראות להם את המקום. להראות מה היה פה.
לאיפה אתה לוקח אותם? אתה לוקח אותם גם ליישוב
לגתות,
או רק ל...
לגתות העתיקות ביער, לקרמים, שיחוו.
אבל אתה עולה איתם גם להר?
כן, כן. אנחנו עולים לאחל. תראה, ציוד ויקב. עיתונאי יין ועיתונאים מהעולם ראו מספיק. יש מספיק יקבים בבורדו, בטוסקנה, וזה אנשים שמסתובבים שם. האורחים שלנו באמת זה אנשים שהשקיעו והסתובבו במיטב היקבים בעולם.
אז אתה מראה להם דברים שהם לא יראו מקום אחר.
ולנו חשוב להראות את הצד המיוחד, כי זו החוויה האמיתית שמסתתרת מאחורי היין.
אני רוצה לשאול אותך, חבל ארץ הזה הוא באמת מאוד, כמו שאתה מתאר, מיוחד. אבל הוא גם לא קל למגורים, הוא לא קל. זאת אומרת, הכלב, אגב, מייחסים לו את העזות הזאת שהוא יכל לשבת במקום הזה. כי בסך הכל זה חבל ארץ שהוא קצת מדברי, קצת מרוחק גם מהיום, נגיד ככה, מהמרכזים של מדינת ישראל, וזה חבל ארץ מאתגר, להתיישבות גם.
יש בזה משהו, זה חבל ארץ שאני יכול להגיד שיש בו הרבה צניעות. אני חושב שהראשונים שהגיעו לפניי גם למקום... אנשים שנחזו בכוח, וכמו שאמרת, תמיד היה מי להסתכל אחורה, לקחת דוגמה. אני חושב שלעשות חקלאות, היקב יושב בתוך חווה חקלאית בבקעת ערד, לגדל חקלאות בבקעת ערד, אני קורא לה כתם הירוק הזה גרינלנד, כי זה אי ירוק באוקיינוס צהוב, זה לא דבר מובן מאליו ולא דבר כן. פשוט. והיום אין צדקה ואין ברון, ואו שאתה טוב ואתה מתקיים מחקלאות, או שאתה נוטש. ואנחנו, ברוך השם, אין לנו מה לקטר, אין לנו מה לקטר.
איך אתה הגעת ליתיר? אתה גדלת בבני ברק.
האמת שזה סיפור קצת, באמת קצת ארוך והזוי. בני ברק צריך לזכור שבני ברק לא הייתה, הייתה עיר שהוקמה על ידי בעלי מלאכה. היו פרדסים בבני ברק. בני ברק הייתה מעין מושבה, ולאט לאט התפתח שם צביון נוסף לצביון היהודי הדתי.
אבל כשאתה גדלת עוד היו פרדסים בבני ברק.
עוד היו פרדסים בבני ברק.
לא נראה.
ואבא של סבא שלי בנה את הצריף הראשון בבני ברק, והוא היה נגר, ואני חושב שזה רצף, רצף של עשייה.
מה, איך מתגלגלים ליתיר?
איך מתגלגלים ליתיר? האמת שלמדתי בנתיב מאיר, ושם בנתיב מאיר התחיל להתארגן גרעין שאסף אליו אחרי זה אנשים נוספים. היה לנו חלום להקים יישוב חקלאי חינוכי בגליל העליון. ומזכ"ל בני עקיבא הצטרך להסביר לנו בצורה עדינה שאם נחכה לאדמה לקרקע ומים בגליל העליון נחכה לא מעט שנים. ואז הגיעה שמועה שיש יישוב ביתיר, בדרך עצרנו קצת בכפר עציון. גם שם ספגנו קצת מהאנשים הגדולים
שטענו
את עצמנו. ובסוף באנו והתחברנו לגרעין שכבר היה ביתיר.
באיזה שנה אנחנו מדברים? מה היה ביתיר באותו זמן?
יתיר הוקמה בקיץ 79, זה היישוב הראשון בהר חברון.
מתי אתם הגעתם?
פעם ראשונה נחתנו לעבוד שם בחקלאות בקיץ 80.
זה ממש בהתחלה.
אבל לא מיד באנו. גמרנו את השירות הצבאי, יצאנו ללמוד, קמנו משפחה. ועלינו.
ואתה למדת אלקטרוניקה בכלל, ואתה מוצא את עצמך פתאום אחרי כמה זמן חקלאי, עוד לפני היקב. איך המעבר, איך זה מסתדר?
קל מאוד.
מה זאת אומרת? אבל היה לך תכנון אחר או מה?
זה היה אופציה. זה היה לפתוח דלת, כדי לא להיתקע במקום, ולא להיות שבוי.
אז מההתחלה שהגעת ליתיר אבל עסקת בחקלאות?
למעשה כן.
ישר בקרמים או ש...
התחלתי בדיר לול כמה חודשים, זה מושב שיתופי.
אז עוברים בין הדברים.
תודה. יש סידור עבודה. הגעתי לכרם. זהו, מתגלגלים.
מתגלגלים, אבל כמה זמן בכרם בסך הכל פרק זמן משמעותי?
שש שנים, זה היה חוויה מעצבת. אני מרגיש את עצמי עד היום מאוד.
קיצור, אתה בעסקי הענבים והיין כבר כמעט 20 שנה.
בוא נגיד. פורחים עם הכרם, פיתח הסמדר, עכשיו זו התקופה, כן. נגמרה הפריחה. אנחנו שם, ואני מוכרח להגיד רק, שבאמת הייתה ברכה כנראה הברכה של יעקב ליהודה, אוסרי לגפן עירו, נסורקה בני אתונו, נכון? עתידה יהודה למשוך יין כמעיין, אמרו חכמים. זה קורה, מי שמסתובב, ו...
מה החזון? ככה לסיום, מה החזון? יש יקב, יש יישוב, מה אבל חושבים קדימה?
החלום היום קצת קשה לי לפרוט אותו, אבל אני... באנו לעשות, וכולנו גויסנו לכל החיים. מה המשימה הבאה? קצת קשה לי לדעת.
אבל ביקב איזשהו
מטרה. ליקב יש לנו חשוב. אנחנו רואים בעולם היין, אני רואה משהו גם מאוד חשוב. חוץ מזה של לספר את הסיפור של היינות המובחרים של הארץ הטובה והיפה הזאת, גם אולי דרך יין איכותי ותרבות היין נצליח לשרש את תרבות של לדפוק את הראש עם הוודקה והאקסל, ואנשים יתייחסו ליין כמו אבותינו כחלק מ... האוכל, חלק מהתרבות, בצורה...
קיצור, ללמוד לשתות כמו שצריך.
כמו שצריך, בדיוק. שזה יהיה, ייקח אותך למקום של חיוך ו...
טוב, תשים לי בקבוק בצד, אני אבוא ללמוד לשתות.
אתה שכן מהנגב,
כן,
נו, זה לא
אני
רחוק.
אני אגיע, אני אגיע.
לא רחוק.
תודה רבה, בהצלחה ליקב, תודה רבה יעקב בן דור. תודה לכם, צופים בבית. אנחנו ניפגש בתוכנית חדשה של אנשי אמונה בעולם המעשה. להתראות.